פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגט, ויחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
בוקר טוב, כמעט שבת שלום.
בוקר טוב, גיל. שישי בוקר, אנחנו מגוונים בזמני ההקלטות שלנו.
כן, שישי שמח. לדעתי אנחנו מקליטים את הפודקאסט, איזה מספר אתה זוכר?
לא.
גם אני לא, אה? הפרק השמיני שלנו.
יפה.
הפרק השמיני שלנו, ויש לנו קצת תגובות באתר על הפודקאסט הקודם.
זו חגיגה גדולה, אני מאוד שמח, תגידו.
כן, כן, סוף סוף מקשיבים לנו וכותבים גם את השאלות שעולות. אני מפעם לפעם מסטודנטים שאנחנו מדריכים, שגם מקשיבים לפודקאסט, שומע שאלות בעל פה, אבל הפעם דווקא שאלות של בוגרים. אתה רוצה שנתחיל מזה או שיש לך איזושהי אג'נדה אחרת שחשבת עליה?
לא, נתחיל אני אוהב מאוד את הפורמט של פודקאסט של שאלות ותשובות, ואם יש לנו זמן, נדבר על עוד דברים.
מעולה.
שחשבתי עליהם, שהם קשורי קורונה, אבל בסדר.
כן, אפשר לדבר על הקורונה, אפשר לעשות הרבה פרקים ברצף. ליקו שואל, בהמשך לשיעור, זה לא שיעור, הלו, זה פודקאסט, אבל בהמשך לשיעור על פאניקה, אשמח להבין את ההבדל בין פאניקה להיסטריה, ואני רוצה להוסיף שאלה שנשאלה בעל פה, על ההבדל בין התקף פאניקה להתקף חרדה.
טוב.
תחיל לעבוד?
כן, כן. אתם כולכם מכירים אותי, ואתם יודעים שאני שונא, ממש שונא, את ההגדרות. כי כל אדם הוא אדם, וכל אחד יש לו את העניין שלו, בסדר? אנחנו, המוח שלנו, הרפואה המודרנית, אולי אתם זוכרים את השיעור שלי על הבחנה, על הרופאים, נורא נורא צריכים לשים דברים במסגרות ולקרוא לדברים בשמות, כי יש להם 7 דקות להחליט איזה תרופה נותנים. אז הם צריכים להגיד, זה חרדה, זה דיכאון, זה OCD, זה PTSD. לי השמות האלה לא אומרים כלום, בסדר? הכלי המרכזי שאנחנו עובדים איתו זה יומן אחד, אירוע, מחשבה, רגש, מה קורה בהתנהגות, מה קורה בגוף. ולכן הכלי האבחוני היחידי שיש לנו, זה משהו מאוד מאוד ספציפי, זה אותו גרגר שאנחנו נתחיל אותו. אפשר לקרוא לזה היסטריה, אפשר לקרוא לזה פאניקה, אפשר לקרוא לזה הפרעת חרדה. עכשיו, הדבר הכי חשוב, זה מה המטופל חושב שזה. עכשיו, ככל שנגיד למטופלים דברים כאלה, אנחנו נתקע אותם בתוך הבעיה עמוק ועמוק יותר. אתם זוכרים, יש עיוות חשיבה של תיוג. אמרתי לו, יש לך היסטריה, הרגתי את הבן אדם. הוא מאותו רגע הולך לאינטרנט, רץ, קורא, אומר, יש לי היסטריה, אני היסטרי, CBT לא עוזר להיסטריה, והרקתם את הבן אדם. אז אני מבין שנורא חשוב לכם לנסות להבין מה ההבדלים, ואני מתעקש לא להסביר לכם, כי הכלים הם תמיד אותם כלים. בסדר? תעשו להם יומן אחד. אירוע, מחשבה, תוצאה, אחלה. היומן הזה יגיד לנו כמעט הכל. תעברו ליומן 2. בסדר? תבינו איפה זה קורה ברמה הספציפית. ותעברו לאומן 3. תעשו לו המשגה, תכירו את הסכמה שלו, תבינו מה קורה שם, מה האמונות יסוד שלו, מה הנחות הביניים שלו, איפה זה, מה הציפיות המוטות שלו, איפה זה מופיע לו בהתנהגות. ואחר כך תבנו את התוכנית טיפולית שהיא תמיד אותו דבר. בסדר? תעזרו לו ללמוד לענות למחשבות שלו, ותעשו לו חשיפות. עכשיו, אם כל דקה יש לו חרדה, אז אפשר לקרוא לזה פאניקה. אם בלילה הוא מתעורר מסויט ועם זה, אז אפשר להגיד לזה התקף חרדה, אבל אין לזה שום משמעות להגדרות האלה. אז בואו נשים אותם בצד, נבין שהכלים הם אותם כלים, נבין שהכלים הם סופר יעילים, נבין שכל אחד בא עם התמהיל שלו. אני, יש לי קצת דיכאון, 10%, 80% חרדה שהיא די מטופלת, אז מה יש לי? זה נקרא יגאל, יש לי הפרעת קשב וריכוז, אני טיפה אובססיבי בחלק, יש דברים שאני אובססיבי, זה יגע. אז אני לא OCD, אני לא פאניקה, אני גם קצת היסטרי דרך אגב, מי שמכיר אותי טוב. אז אני הפרעה של עצמי, בסדר? והנה גיל מחייך, כי הוא יודע שהוא ההפרעה של עצמו, תכף הוא יגיד לנו גם ההפרעה שלו, בסדר?
אני בוא, גם ההפרעה של אשתי.
אתה גם ההפרעה של אשתך. ולכן, בסדר, אז כשאנחנו מזהים חרדה, אנחנו עובדים עם המטופל. כשאנחנו מזהים המון המון חרדה, אנחנו עובדים עם המטופל. כשאנחנו מזהים פאניקה, אנחנו עובדים עם המטופל. תמיד באותם כלים, בסדר? והטיפול הוא תמיד אותו דבר. הוא מונגש, הוא מותאם, הוא מוסבר, אתם צריכים לייצר אותו קשר אמפתי, הוא צריך לסמוך עליכם, אבל תיזהרו לא לתייג אותו, בסדר? היו לי מטופלים, אתן לך דוגמה, היה לי מטופל שהגיע אליי, בן אדם אובססיבי. הוא הלך לפסיכיאטר, והפסיכיאטר כתב לו OCD. מאותו רגע, הבן אדם OCD עמוק, בסדר? והוא כל כך, היה חשוב לו האבחון של הפסיכיאטר הזה, ולקחנו המון המון זמן ללמד אותו את מה שאני לומד אתכם עכשיו. שהוא לא OCD, הוא, בסדר? לא צריך קוראים לו, אבל נקרא לו משה, הוא משה. הוא קצת אובססיבי, הוא הרבה חרדתי, והוא משה, ואנחנו עבדנו איתו, ובסופו של דבר, הוא יצא מזה. עכשיו, OCD, תקרא את זה באינטרנט, זה וואלה, נפלו השמיים, אבל הוא בכלל, אני לא יודע מה, דרך אגב, אני עבדתי הרבה עם אנשים שתויגו כ-OCD, אבל אני לא יודע מה זה OCD עד היום, כי כל אחד מהם היה קצת שונה. בסדר, יש כאלה יותר אובססיביים, יש כאלה יותר קומפולסיביים, יש כאלה יותר דחסים, יש כאלה יותר מחשבות. בסדר? חשוב שתקראו, חשוב שתבינו, חשוב שמישהו יבוא יגיד לכם מה זה היסטריה, תדעו. בסדר? עכשיו, אחרי שאמרת לכם את כל זה, בואו ננסה גם לענות גם לשאלה, בסדר? לא, לא, בצורה שהיא תיתן לכם טיפה כלים להבין מה זה היסטריה, מה זה פאניקה ומה זה התקף חרדה, אבל
אתה יודע מה ראשי תיבות של The Stupid Manual?
נו, DSM? נכון.
הוא לא סטיופיד בכלל, והוא חשוב וטוב להכיר אותו, אבל אני מאוד מאוד מתחבר לכל מה שאמרת עד עכשיו בהקשר של הדבקת תוויות. זה עד כדי כך נכון, שזה אחד מבוטי החשיבה שאנחנו פוגשים הכי הרבה עם מטופלים שלנו. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים למנוע. אז אני הייתי אומר שהיסטריה הרבה פעמים זה מה שחש המטפל כשהוא נתקל באיזושהי שאלה שהוא לא מכיר.
לגמרי.
אבל אני איתך, בוא נמשיך.
תראו, יש הפרעת אישיות היסטריונית או היסטרית, זה דבר סופר נדיר. אני לא פגשתי אחד כזה בחיים שלי, אולי אמא שלי היא כזאת, אבל היא לא תודה בזה. אני מקווה שהיא לא שומעת אותי. ובסופו של דבר, היסטריה, אתם יודעים, אדם היסטרי שהוא מאבד את זה, עכשיו היסטריה זה אנשים ש... עם היסטרים יש להם המון המון עוצמות, איך אגב, אני פעם קשרתי חוקרים, והייתי איתם בקשר, והחוקרים, ולא ידעתי, זה סיפרו לי שאנשים שהכי קשה להם לחקור, זה אנשים היסטריים, דרך אגב. חוקר נופל על אדם היסטרי, הוא לא מצליח להוציא ממנו כמעט שום דבר, בסדר? אז היסטריה זה אחלה מנגנון, כדי לשמור על עצמי מלהתמודד, וזה דבר שהוא כזה מתפרץ, זה דבר שהוא כזה, כאילו הוא לא בשליטה, אבל יש לו המון המון עוצמות וכוחות. הפרעת אישיות היסטריונית, זה דבר שהוא מאוד מאוד טבוע בתוך האישיות של הבן אדם.
להבדיל מהתקף פאניקה שהוא?
התקף פאניקה זה התקף חרדה מאוד מאוד קיצוני, בסדר? המדדים, שהוא בעיקר גופני, המדדים הגופניים עולים, זה שיא החרדה, הבן אדם ב-100% חרדה הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא דופק על הדלתות של האוטובוס, בסדר? שוב, דוגמה ממטופל שהיה לי פעם, שהיה נוסע באוטובוס, פתאום מרגיש שאין לו אוויר שהולך להיחנק, ומתחיל לדפוק על הדלתות של האוטובוס באמצע הנסיעה ודורש שהנהג יפתח לו את הדלת, בסדר? אז חרדה מאוד מאוד קיצונית. זו דוגמה מאוד קיצונית. דרך אגב, פאניקה בא הרבה פעמים אגרופוביה. אגרופוביה זה פחד מלהיות במקומות פתוחים או מקומות עם קהל, אז זה יכול לקרות, יכול להיות מלא אנשים באצטדיון, בסרט, במשחק, בקניון, בסדר? וזה חרדה מאוד מאוד קיצונית, בסדר? פאניקה. וזה דבר ש... פאניקיסטים גם זה דבר שיכול להתקף עוד התקף, עוד התקף. ולכן זה, זה, זה חרדה מאוד מאוד קיצונית, שבאמת הבן אדם מאבד שליטה בהתנהגות שלו, בגלל החרדה. בסדר? בניגוד להיסטריה, שזה, יש פה משהו שהוא אחר, בסדר? שזה לא חרדה. בסדר? היסטריה זה משהו יותר אישיותי, יותר פנימי, זה משהו יותר מניפולטיבי. פאניקה זה חרדה מאוד מאוד גבוהה, שבן אדם, לב דופק לו נורא חזק, הוא מזיע, הוא כבר מרגיש, הוא מאבד שליטה על הרגליים שלו, הוא מרגיש שאין לו אוויר שעומד להיחנק, ואז הוא מתחיל לעשות דברים כדי לשפר את מצבו, וזה נגרם כתוצאה אך ורק מחרדה. המערכת הסימפתטית שלו, מערכת החירום שלו משתוללת, הוא מוצף באדרנלין, הוא מוצף בקורטיזול, הוא בקצה של החרדה, בסדר? פאניקה, התקף פאניקה, בסדר? יש לנו פרוטוקול, הדר מלמד אותו, הדר אלופה בזה, מאוד 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 יעיל לעבוד עם אנשים התקף פאניקה.
וזה התקף, כמו שזה בא, ככה זה הולך, זה גל.
זה גל, זה בא, זה הולך. אנחנו סופר סופר יעילים לעזור לאנשים האלה, סופר סופר יעילים. אני מכיר הרבה אנשים, המון אנשים, שעזרנו להם, אני אישית, סטודנטים שלי, לפתור את הבעיה הזאת, כמעט לגמרי, בסדר?
ויחסית מהר. התקף פאניקה זה אחד הדברים שבאמת יחסית מעט פגישות, אני אפילו אעיז להגיד מעט מאוד פגישות, עד שאתה רואה שינוי קיצוני, שינוי משמעותי.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, התקף חרדה, ופה הגבול הוא דק, בין התקף פאניקה להתקף חרדה, אני יכול להכליל אותם ביחד, בסדר? ושוב, השאלה מה המטופל אומר. המטופל אומר, אני בפאניקה, בהתקף פאניקה, אני בהתקף חרדה. שזה אחד, זה המטופל ואומר לך, אני בהתקף חרדה, אל תגידו לו, אתה בפאניקה, טוב? תחזרו, תזכרו את הסעיף הקודם שלי. תפלו בו בפאניקה, ומה שחשוב, מה אומר? עכשיו, אם הוא אומר, זה התקף חרדה, אולי אל תצפו לו ש... אם הוא יגיד, אני בפאניקה, מעולה, זה בפאניקה, תשתמשו במילים שלו. בכלל תשתדלו לעבוד עם המילים של המטופלים שלכם, כמה שאתם יכולים. אז אני חושב שעניתי, וחרדה זה חרדה, אנחנו מכירים את זה, אבל חרדה זה חרדה שהיא בעיקר רגשית, היא יכולה להיות בהתנהגות, בהימנעות, שהחרדה עולה והגוף פה מתחיל לצעוק כמו משוגע, כי המערכת הסימפתטית דלוקה, וכבר אנחנו מרגישים בתוך הגוף את הכאבים, אני לא יודע אם מישהו פעם היה בחרדה מאוד מאוד גבוהה, ברמה של פאניקה, זה הרגשה נוראית, זה הרגשה גופנית נוראית. האנשים האלה הם באמת במצוקה, אסור לזלזל בזה, הם באמת נורא מסכנים באותו רגע, והם מרגישים שזה לא יעבור לעולם. ויש אנשים של חרדה ועוד חרדה ועוד חרדה, זה גלים יכולים להיות שעות לפעמים במקרים הקיצוניים. שוב, מחשבות אם יש, הרבה נשימות, הרגעה ותרגול, בסדר? בקצה הפאניקה תמיד יש את הפחד או שאני הולך להשתגע, בסדר? ועולמות אפילו. עכשיו, הם באמת מרגישים שהם הולכים להשתגע, הם מרגישים שהם מאבדים את זה, הם מרגישים שהם הולכים להשתגע, זה נורא מפחיד. בסדר, אבל זה פנטזיה, אנחנו יודעים שהם לא הולכים להשתגע. עכשיו, אחד מהדברים שהכי עוזרים למטופלים שלי, אני תמיד אומר את זה, וזה נורא מטומטם. אני אומר למטופלים שלי, שאם אנשים היו משתגעים מחרדה, או מתים מחרדה, אני הייתי מדם הרבה יותר גרוע מחניבה אלקטר, הייתי הורג ומשגע הרבה יותר אנשים, הייתי אחד מהרוצחים הגדולים בהיסטוריה האנושית. כי יש לי המון המון מטופלי חרדה, אני מכשיר המון סטודנטים שעובדים עם חרדה, והייתי רוצח המונים, בסדר? וגם יקיר שלוותה לדורותיה, בסדר? אז אני עובד שנים, אף אחד לא השתגיע לי ואף אחד לא מת לי, איך יכול להיות? כי מחרדה לא משתגעים ולא מתים. עכשיו, האנשים האלה בתוך קצה התקף הפאניקה מאמינים בזה. עכשיו, ברגע שהם יפסיקו להאמין בזה, כי נביא אותם לשם בצורה יזומה, על ידי החשיפות, הם לא יאמינו לי שאני אומר להם את זה, אבל הם יאמינו לי אחרי שאני אביא אותם שם כמה פעם בצורה יזומה, ואז הם אמרו שאני צודק. וברגע שנופל עם הסימון שהם לא הולכים להשתגע או למות, נגמר הסיפור בדרך כלל.
זו בדיוק הסיבה שהטיפול בהתקפי פאניקה הוא, כמו שאמרתי מקודם, הוא יחסית מהיר, לפחות כמו שאני עושה אותו, ויצא לי לעשות הרבה, האמת, אחד הטיפולים שאני יותר אוהב, ואחד מסוגי המטופלים שאני פחות אוהב, כי אני לא מצליח להתפרנס מהם. הם באים והולכים מהר מדי. מה שאני עושה במקרה שלהם, ברוב המקרים אני משלב את הטיפול הקוגניטיבי והטיפול ההתנהגותי ממש ביחד. אני הרי לא צריך לצאת לשום מקום בשביל החשיפות, בהרבה מקרים, לפעמים כן, אבל בהרבה מקרים לא. והמטופל הרי לא יאמין לי אם אני אגיד לו שהוא לא ישתגע או שהוא לא ימות, אבל אם אני אצליח להכניס, להביא אותו להתקף, אחרי שאמרתי לו את זה, ושוב ושוב ושוב, שהוא יראה ששום דבר לא קורה, ואחר כך לעשות את התחקור של אחרי החשיפה, החלק הקוגניטיבי בטיפול ב-CBT, והחלק ההתנהגותי ב-CBT, באים ביחד מאוד מאוד צפופים, והסימון יורד יחסית מהר.
לגמרי, כי יש פה שקר נוראי של הנפש והגוף. כי הנפש והגוף מרגישים שאתה הולך להשתגע ולמות, שאתה בקצה החרדה. וזה שקר. עכשיו, זה קשה נורא להאמין, כי אני בהתקף לב, אני באמת אמות. אני מכיר אנשים שמתו מהתקף לב. אתה לא יכול להבדיל בין זה לזה הרבה פעמים. דרך אגב, אני פעם שהייתי בהתקף חרדה מאוד מאוד חריף, הרגעתי שיש לי התקף לב, וחשבתי שאני הולך למות. עם כל הידע שלי, אשתי התקשרה לפנות אותי לבית חולים, וזה החרדה לגמרי. אבל אני הרגשתי שאני הולך למות. הייתי משוכנע, ואשתי שראתה אותי, הייתי חיוור, הייתה משוכנעת שאני בתוך התקף לב, לא היה לי כלום, היה לי חרדה, בסדר? בריא כמו שור, בסדר? ולכן, ההרגשה שלי הייתה אמיתית. עכשיו, זה נורא קשה להשתכנע. עכשיו, אני לא יודע אם בגיל 40 ומשהו זה לא התקף לב או חרדה, כמה שאני מבין בחרדה, 45 הייתי, אני מניח שזה קרה, הסיפור. ממש בהתקף נוראי, וממש הייתי משוכנע שיש לי התקף לב. הלב תפק כמו משוגע, כאב לי בחזה, הזעתי איזה הכרה, בכל שימדתי לרגל, הייתי בחולשה נוראית, הייתי חיוור כמו סיג. וזה הכל המערכת הסימפתטית, זה הכל מערכת החירום, שחרפנה את הגוף שלי בגלל המחשבות מטופשות. ולא מתתי. אבל אפשר למות מהתקף לב, אי אפשר למות מחרדה, בסדר? והסימפטומים יכולים להיות דומים לפעמים. אז פה זה נקודה שחשוב.
אגב, ככל שאתה יותר מכיר את הסימפטומים של התקף לב, ככה אתה תחווה אותם יותר בהתקף פאניקה.
נכון.
עכשיו, אני בכלל לא אומר שלא צריך לוודא שלא היה לי התקף לב, אם אתה בגיל הרלוונטי או בקבוצת סיכון. זה אף פעם לא מזיק לוודא שזה לא היה זה. אבל אם אתה כבר מכיר את עצמך כאדם שסובל מהתקפים כאלה, או נקרא לזה, מכאילו התקפי לב, וזה אף פעם לא זה, אז כדאי לבוא לטיפול ולשים את זה מאחוריך. אני אומר את זה לקהל שלנו שהוא לא בתחום הטיפול, ולמטפלים אני אומר, אנחנו לא רוצים לשכנע את המטופל שלנו לא ללכת להיבדק, אלא אם אנחנו יודעים שזה משהו שהוא עושה כל הזמן כהתנהגות בטוחה.
לגמרי, אנחנו אומרים למטופלים שלנו ללכת להיבדק על פי המלצת הרופא, על פי הפרוטוקול הרפואי. לא יותר ולא פחות, בסדר? לא ליזום את זה, אבל לשאול את הרופא מה צריך, בסדר? אני בגיל 50 צריך לעשות בדיקה מהי כזה. בגיל זה, אם אתה, יש לך היסטוריה של מחלות לב, צריך לבדוק מדי פעם. קולסטרול וזה, אבל בדיקה תקופתית איטית על פי הפרוטוקול הרפואי, לא פחות ולא יותר. אם נדבר כבר על חרדת הבריאות, אז בחרדת בריאות יש לנו שני אנומוליות. אנומליה ראשונה של בדיקת יתר, והאנומליה השנייה שלא נבדקים בכלל, בסדר? זה שתי הקצוות של חרדת בריאות. לכן, העבודה איתם זה להיבדק על פי הפרוטוקול הרפואי. בסדר?
להיכנס לייעוצים רפואיים. אני חושב שדי מיצינו את השאלה הזו, אבל יש לנו את השאלה השנייה שגם היא עוסקת באותו תחום, אבל קצת יותר ספציפית, ואני באמת רוצה פה, בהזדמנות הזאת, לבקש מהמאזינים הנאמנים שלנו, שבאמת אלה שחושבים לשאול שאלות, או יש להם שאלות, תנו לנו כמה שיותר פרטים, ואז אנחנו נוכל באמת להיות הרבה יותר ספציפיים. אז יש לנו פה שאלה שהיא קצת יותר מפורטת ומעניינת, בחורה בת 34, שסובלת מחרדת בריאות המון שנים, וקצת הזכרנו כרגע את חרדת הבריאות, נבדקה המון בעבר, מרגישה כאב חזק מתוך שינה, כאב בחזה, ואז החרדה עולה. אוקיי? בעצם לא היה אירוע או מחשבות, כי זה קרה מתוך שינה, ואנחנו יודעים שקורה, יש התקפי פאניקה מתוך שינה, ומה ששואלת אותנו, השואלת שלנו היא איך להסביר ומה לעשות. המטופלת מאוד בלחץ לעשות בדיקות, ובטוחה שיש לה בעיות בלב, כמו שדיברנו אגב, למרות שנבדקה, אבל נבדקה לא לאחרונה, אלא רק לפני שנתיים, ולמרות שחוזר על עצמו, האירוע חוזר על עצמו כל הזמן, ובבדיקות שהיא כן עשתה לפני שנתיים, לא נמצא כלום, הכל בסדר מבחינה רפואית.
טוב. אז כמה דברים, בסדר? הסיפור הוא מאוד נפוץ, שהמטופלים מדווחים לנו שיש להם חרדה, אבל אין להם מחשבות. ופה אני רוצה להבהיר, בסדר? בגלל, אם אתם זוכרים, אני תמיד מסרטט את החרדה כמעגל. מחשבה, רגש, התנהגות, סימפטומים גופניים. עכשיו, כל אחד מהם מזין את כל אחד מהם. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה קדם למה, בסדר? האם הרגש, הרבה פעמים הרגש נובע. האם הגוף, אנשים עם חרדת בריאות, בדרך כלל מה שמפעיל להם את הטריגר של החרדה, זה מחוש גופני, בסדר? איזושהי צביטה, איזושהי הרגשה בטובה. ואז עולה הרגש, בסדר? המחשבות קיימות אצל האישה הזאת, ואפילו בשאלה אתה תיארת, או את תיארת את המחשבות, בסדר? כי המחשבות הן מחשבות תוצאה. אני צריכה להיבדק, זו מחשבה שקשורה ל... לא צריכה להיבדק, זו מחשבה שקשורה לסימפטום. לכן, יש שם מחשבות. כי עצם הפירוש של החרדה עם מילים לא יעזור כלום, אנחנו צריכים את המילים של אחר כך. עכשיו, זה לא משנה, עכשיו, הטעות של הנפוצה, בגלל שחלק מהמטפלי ה-CBT, או חלק מטופלי ה-CBT, אומרים, אנחנו צריכים להבין מה המחשבות, כי המחשבות גורמות לרגש, זה לא נכון. הרגש יכול לגרום למחשבות, המלחוש הגופני יכול לגרום לרגש, שיגרום להתנהגות, שיגרום למחשבות. ולכן, בסופו של דבר, בתוך המ... אני מסרטט את זה כעיגול.
כעיגול, ובתוך... זה בדיוק, זה... בדיוק. נכון שזה אירוע מחשבה, רגש תגובה, אבל זה לא ככה. זה מעגל, זה חוזר על עצמו. הרגש מייצר מחשבות שהן יותר קיצוניות, שמייצרות רגשות עוד יותר קשים. זה מעגל שמזין את עצמו.
זה כמו טורנדו כזה, סופה. עכשיו, ולכן המילים, תעצרו רגע, תגידו למטופל, אני רוצה לנתח את הגרגר. בואו ניקח את הגרגר שהתעוררת בלילה. והרגשת את הדפיקות לב הזה, אז מה קרה? התעוררתי בלילה. איפה הייתי לבד? במיטה. מה עשית? שכבתי. מה הרגשת? חרדה 100. מה היו תחושות הגופניות שלך? דופק חזק, מחושים. מה עשית? קפאתי. מה חשבת? באותו רגע, אחר כך. מה חשבת? וזה המחשבות שאנחנו חושבים, כי היא חושבת שהיא יכולה, אולי אני יכולה, אולי אני לא יכולה, אני צריכה להיבדק, לא צריכה להיבדק, נבדקתי רק לפני שנתיים. זה המחשבות שאנחנו מחפשים, בסדר? וזה מחשבות תוצאה. אנחנו לא צריכים תמיד את המחשבות סיבה. בסדר? המחשבות סיבה הן טובות. עכשיו, חלק מהמחשבות הן אוטומטיות, חלק מחשבות הן כבר לא אוטומטיות, בסדר? אבל יש בכל אירוע אנושי מחשבה, בסדר? ואת המחשבה הזאת אנחנו רוצים לנטר. עכשיו, לפעמים, המטופלים החרדתיים הם כל כך מפחדים מהמילים של המחשבה שהם די מנהלים אותה, מנערים אותה, אז חלק מאותה מחשבות הן מחשבות מה שאנחנו קוראים מחשבות שקטות, כאילו. אבל המילים שם, אם אנחנו בתחקור של... למה חשבת? מה המשמעות? אם אנחנו נבוא ליומן שלוש, אנחנו נדבר על יומנים אולי בפודקאסטים עתידים, או לא חייב יומן שלוש, כי אנחנו פשוט אחר, אנחנו יכולים להבין את השורש של המילים השקטות האלה, יש המילים. אנחנו לא מבינים שזה מילים, אבל יש מילים, בסדר? והם שם. תמיד, לא היה לי אירוע חרדה בחיים לי אישית או למטופליי, שלא היו מילים, בסדר? דרך אגב, גם החרדה עצמה, עצם הרגש, אנחנו מפרשים אותו במילים, לא יעזור כלום. כי אנחנו מבדילים בין חרדה לכעס, בידי הפרשנות שלנו, הפרשנות שלנו זה, 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 זה משהו שהוא כבר קוגניטיבי, שהוא מייצר פה איזשהו הסבר. מה זה פרשנות? הסבר. לאותה תחושה גופנית. תזכרו, רגש זה תחושה גופנית עם פרשנות. כי הגוף מרגיש כמעט את כל הדברים אותו דבר, יש לו את הלמעלה, את העוררות, ויש לו את הדאון, שזה כאילו חוסר כוח. ואז הם מתחברים לזה, ההסבר שלנו, עכשיו היא בחרדה, והמילים שיכולים להיות, אני לא יודע, אני לא מכיר אותה. יש לי תקף לב, אני חולה, אני אשאיר את הילדים שלי לבד, אני הולכת למות, בסדר? אני נבדקת, לא נבדקת. וזה המילים שאנחנו חפשים ורוצים לעבוד איתם. וחשוב מאוד ללמד את המטופל בתוך העבודה של שיעורי הבית, לזהות את המילים, בסדר? ואפשר לשחזר את זה, אפשר להגיד למטופל לשים פנקס קטן ליד המיטה ולרשום את המילים באותו רגע, להקליט בפלאפון. ואז אולי באותו רגע היא נזכרת, בסדר? אבל לא לוותר על זה, המילים שם, בסדר? עכשיו, אני לא מכיר חרדה בלי מילים.
ברור. אני רוצה להוסיף על זה, ואולי אתה לא תסכים איתי, אני אקח סיכון ונשמע מה אתה אומר. הרבה פעמים אני חושב יש לנו מחשבות גם כשאנחנו ישנים. אנחנו קוראים לזה חלומות, אבל מילים מתרוצצות לנו בתודעה. הרבה פעמים קשור למחשבות האחרונות שהלכנו לישון איתם, או לדברים שקרו, או שהיינו רוצים שיקרו ולא קרו במהלך היום. אני יכול לספר על בחורה עמד בגיל דומה לבחורה מהשאלה, שהגיע אליי עם התקפי פאניקה מתוך שינה, שהייתה מתעוררת עם זעה קרה ודופק בשמיים וכאבים בירכיים וכל מיני כאלה. מסתבר שאני הייתי אשם בהתקפי הפאניקה שלו. כי לימדתי אותה, בהתקפי הפאניקה הספציפיים האלה בשינה. לימדתי אותה את מה שנקרא זמן דאגה. והיא עשתה אותו לפני השינה, למרות שזה בדיוק הפוך מההנחיה. והלכה לישון עם הדברים שהעסיקו אותה, שהיא לא נתנה להם מקום במהלך היום. היא הלכה לישון איתם, והם חזרו לה בשינה. אז אפשר בהחלט לנסות גם לבדוק מה, באיזה מצב רוח הלך המטופל לישון, מה היו המחשבות שהיו לו רגע לפני, אם הוא זוכר את החלומות שלו. יכול להיות שגם שם יש מילים שיהיו רלוונטיות להתקף פאניקה. וחלק גדול מאוד בטיפול של התקף הפאניקה, כמו שאמרת מקודם אגב, זה לשכנע את המטופל ששום דבר לא יקרה, ושהתקפי הפאניקה יפסיקו רק כשאני אפסיק לפחד מהם.
לגמרי. עכשיו, אני רוצה להתייחס רגע איך אני מפרש חלומות, ואני מאוד מסכים איתך, גיל. הפרשנות, ושוב, זה תיאוריות ומודלים, כי אף אחד באמת לא יודע לדעת מה זה חלום. עכשיו, המודל הקוגניטיבי הוא המודל הכי, הכי מתאים לי בלפרש את מה זה אומר חלום. המודל הקוגניטיבי אומר שהתפקיד של השינה היא פשוט שהמוח יאבד את המידע שהוא קלט במהלך היום ויאגור אותו, כאילו אנחנו בעצם מעבירים חומרים מאזורים של זיכרון לטווח קצר לאזורים של זיכרון לטווח ארוך. אז בסופו של דבר בתוך
השינה... מעבירים לדרייב.
בדיוק, מעבירים לדרייב. בתוך השינה הפסיכולוגים, חלק, בסדר, יש מיליון מודלים, חלק, יש תיאוריה קוגניטיבית שאומרת שהמוח פשוט מאבד את אותו מידע, חלק ממנו הוא נפטר, חלק הוא עוגר וחלק הוא שומר. עכשיו, על פי אותם אנשים, חלום זה סוג של תקלה, בסדר? כי בסופו של דבר, פתאום הדבר הזה שאמור להיות בשקט, נכנסנו לתוך המודעות. עכשיו, ממה בנוי החלום על פי התיאוריה הזאת? עכשיו, המכונה הזאת מאבד גם את הרגשות, לא רק את המילים. ולכן הפחדים, הסיוטים, עכשיו, המוח פשוט מאבד את המידע שהוא אסף, ויש פה הרבה מידע רגשי גם, אנחנו מרגישים עלינו, אנחנו לא חושבים. ואז אנחנו פתאום נכנסים באיזושהי תקלה מופלאה לאותו שנייה של מודעות, ואנחנו זוכרים את מה שהמוח עשה. עכשיו, זה הכל משחקי מוח. אנחנו חווים את העולם דרך המוח, ולכן מה שאתה אומר לדעתי זה נורא נכון. כי בן אדם שמכניס זמן דאגה, ואני חושב שעשית משהו טוב, תכניס בחלום, זה נורא טוב מה שעשית. לדעתי לפחות, זה לא אשר. ולכן זה נפלא, כי בסופו של דבר אני מקבל נגישות. אבל החומרים האלה זמינים לי מתי שאני רוצה. אתם מכירים שאני טוען שאין תת מודע, יש לא מודע ומודע. אני יכול להיות נגיש לחומרים האלה גם בעבודה מודעת שלי במהלך היום אם אני רוצה. כי אם אני רוצה לחשוב על הדאגות שלי, אם אני רוצה לחשוב על הפחדים שלי, אם אני רוצה לחשוב על האהבות שלי, אני יכול לעשות את זה. אני היום שחיתי בבוקר, ויש לי, אני שוחה 45 דקות, ואני באירוע מדיטטיבי שאני מתחבר לכל מיני חומרים שרצים אצלי בתוך המוח. עכשיו, אני מאמין שאפשר להתחבר כמעט לכל דבר שם, ובלילה זה פשוט איזשהו הסתכלות. עכשיו, זה כאילו נורא מיסטי, וזה כאילו נורא סימבולי, ובסדר, המוח עובד עם סמלים, המוח הוא מיסטי, עובד עם סימבולים, כל הדבר הזה הוא נורא מיסטי, וזה נחמד, לכן זה התיאוריה שלי, זה קצת לא נחמד, יותר כיף להאמין שיש שם התחברות לעולמות אחרים, ומסרים מהמתים, וכל מיני דברים כאלה, אבל יכול להיות, אין לי פעם מטופל שזה סיפור מאוד מאוד מיוחד, הבן אדם הזה חלם, שדוד שלו הולך למות, ולא עלינו בבוקר למחת הדוד מת. ומאז הוא לא ישן איזה שבועיים, הוא פחד לישון, כי הוא פחד שהוא יחלום שמישהו ימות, באמת, ואז מישהו היה מת. הוא הגיע אליי דרות עיניים לטיפול. ועצם העבודה היה לגרום לו להאמין לדבר הזה, שאני אומר, הדוד היה אדם מאוד חולה, היה הגיוני שהוא ימות. ומה שהרג את הדוד זה המחלה, לא החלום. אבל בסופו דבר, ברגע שהבן אדם התחבר להסבר הזה, שאני מאמין בו והאמין בו, די נפתרו הבעיות שלו. הוא הבין שהוא התחבר לדאגות שלו. בסופו דבר, אותו מודל קוגניטיבי הפך למודל, לכלי טיפולי, למטופל, שפשוט מאדם שהאמין שיש משהו מיסטי בחלום, והחלום יכול לנבא עתיד, שזה, הרבה אנשים מאמינים בזה, שאנשים שאומרים, אני חולם על מישהו שעומד, זה טוב, הוא יחיה. עכשיו, אם אני חולם על הילד שלי שהוא ימות, זה בגלל שאני נורא דואג לילד שלי, ואני אוהב אותו, ואכפת לי מאוד, דאגה זה אהבה, אתם זוכרים. לכן, אז זה לא אומר שאני יודע שהוא הולך למות, עכשיו, העולם מקום אכזר, הילד שלי עובד במד"א, כל יום לפני חולה קורונה, יכול להיות שיקרה לו משהו. חבר אחר, הבת שלו עכשיו מושבת בית חולים מקורונה, זה מצב מאוד מורכב. יכולים לקרוא כל מיני דברים רעים, אני לא אומר שלא, אבל זה לא קשור לחלום, בסדר?
לא מסכים איתך.
מה?
לא מסכים איתך.
דבר.
העולם זה לא מקום מחסר, העולם זה מקום.
נכון, נכון. העולם זה לא מקום מחסר, הוא מקום, אבל יש לו דברים טובים גם, בסדר?
נכון, בדיוק.
יש לו דברים טובים.
יש אכזריות ויש יופי, סתם, אני רק נתפס
לה... אני מסכים איתך לגמרי, העולם לא מקום מחסר.
כן, כן, לא, אני יודע, אני יודע.
העולם הוא גם מחסר. לא, לא, זה הערה נכונה, כי אני לא חושב שעולם מקום מחסר, אני חושב שהעולם יכול להיות מחסר. והיו לי תקופות בחיים, וגם לך, שהיינו בנקודות שפל, והיו לי תקופות בחיים שהיינו בנקודות נפלאים. וגם לי וגם לך, אנחנו מתבגרים, ונגיע למקומות אחרים, וטובים ולא טובים, זה לא ממש משנה, אבל אנחנו... החלום הוא מאבד מידע, הנגישות לחלום נותנת לנו נגישות למידע שהוא לא מודע שהמוח כרגע עובד עליו. מטרת השינה היא לאבד את האינפורמציה שנקלטה במהלך היום, ובגלל זה החושים שלנו סגורים בשינה, כי המוח לא רוצה לקבל מידע חדש. זה מודל שאני מאוד מתחבר אליו. ואז המוח מאבד עם חושים סגורים את המידע, הוא נפטר, עוגר, ובחלום פתאום יש לנו נגישות למשהו, לאיזה פעילות מוחית שלא... כאילו לא היינו אמורים להיות נגישים אליה, אבל אין המשמעות של מעבר למחשבה רגילה, עם פרשנות רגילה, עם מבוטי חשבה רגילה, מבחינתי. בסדר? אז זה הדבר שרציתי לעשות.
אז אם נחזור לשאלה, אני חושב שאחרי ההסבר המאוד מנומק הזה, יש תחושה כשקוראים את השאלה, שמדובר בבחורה שבאיזשהו אופן הצליחה לטפל בעצמה, כי מדובר בבחורה שסובלת מחרדת בריאות כבר המון שנים, והיא שנתיים לא נבדקה כבר, זאת אומרת, היא באיזשהו מקום הצליחה לטפל בחרדת הבריאות שלה, אנחנו לא יודעים איך, וכאן כנראה שיש איזשהו רילאפס, איזושהי אישנות, שפתאום היא חושבת ורוצה לחזור לסדרות של בדיקות, וזה משהו שפשוט צריך לטפל ברילאפס, לנרמל אותו ולטפל ברילאפס,
לגמרי.
אני חושב שזה הפתרון, תוך כדי ההסבר סביב התקפי הפאניקה, שזה משהו שהוא כנראה תוצאתי לרילאפס בהקשר של חרדת הבריאות. אז אני חושב שזה מה שהייתי עושה אל מול מטפלת כזו. אתה חושב אחרת, או יש לך עוד איזושהי מחשבה?
אין לי עוד מחשבה, אבל יכול להיות שכדאי שהיא תלך להיבדק פעם אחת אחרי שנתיים, כדי לבדוק, לשלול שזה באמת לא משהו לבבי, ולהמשיך את החיים שלה. כי יכול להיות שהיא לא מרגישה טוב, יש לה אירוע לבבי, אנחנו לא יודעים. בסדר, אם שנתיים לא נבדקה, שתלך להיבדק. ונייצר בייסליין מהבדיקה הזאת, ושבתוך הבדיקה להנחות את המטופלת, שתשאל את הרופא מה הפרוטוקול הנכון של הבדיקות, מבחינתה. מה צריך לעשות?
אני חושב שזה בדיוק חלק מהרילאפס, לנרמל, לעשות פסיכו-חינוכי, להגיד פעם בשנתיים, חשוב לעשות בדיקת סקר, להתייעץ לפחות עם רופא משפחה, ובהתאם לתוצאות לקבל את ההחלטות. זו תשובה לחרדת הבריאות כדי לטפל ברילאפס.
לגמרי.
ואל מול התקף החרדה או התקף הפאניקה, להתנהל מולו כמו שמטפלים, כמו שמתנהלים בהתקפי פאניקה רגילים. אני אומר פאניקה או חרדה, בגלל שפה המטופלת באמת דיברה על התקף חרדה, וחשוב, כמו שאמרת מקודם, להיצמד למינוחים של המטופל.
עכשיו, יש פה לגבי שינה עוד משהו שאני רוצה להגיד לכם על היגיינת שינה. היה לי פעם שיעור כזה על היגיינת שינה, אולי צריך להחזיר אותו. יש לאנשים פנטזיה שהם צריכים לישון טוב, בסדר? זה שהתעוררתי עם חלום בלהות, לא, אין לזה משמעות, לא צריך לעשות איזה אידיאולוגיה. כי התעוררתי עם חלום בלהות, אז אני מתחיל לחשוב, אני לא אתפקד מחר, אני לא יוכל לקום בבוקר, נהרס לי היום, איזה דבר נורא. יש לי חלום בלהות, זה אומר שיש לי חלום בלהות. בסדר, זה הכל. ולא חייבים לישון טוב. אני, מטופלים שלי שאומרים לי, אני לא מצליח לרדם, אני אומר, לא, אל תרדם. תסתובב, לא נורא, אז אל תישן, אז תהיה עייף, אז מה? צריך לא לישון איזה כמה חודשים כדי שזה יפגע בך. אז אם לא ישנתי לילה טוב, אז תקפוץ הלילה, תצבור עייפות, ולילה לאחריו תישן. לא צריך לעשות אידיאולוגיה משלה. הוא אומר, חייבים לישון טוב, לא תישן טוב, זה סוף העולם. לא, תישן הכי טוב שאתה יכול, תשלים עם זה. אתה נכנס למיטה, לא צריך להירדם, אז לך תסתובב, תחיל לך קוסטה. לא משהו עם קופאים, תירגע. יש פרוטוקול מאוד מאוד, אפשר לעשות פודקאסט שלם דרך אגב על היגיינת שינה, אם נזכור.
כן.
ויש פרוטוקול מאוד מאוד...
טוב, זה מוטה חשיבה פשוט.
כן, כן. ובסופו של דבר, ה-CBT מאוד מאוד יעיל לשפר את השינה של אנשים. בסדר? ולא צריך לעשות יום ארוך משינה. זה מה שאני אומר. שינה היא חשובה, אבל היא אם לא מצליחים להירדם, אז לא נרדמים. בסדר, אז מסתובבים, ואז נרדמים. כשאתה עייף, אתה יושב. אני לא מכיר בן אדם עייף שלא נרדם. בסדר. עכשיו, יש אנשים עם הפרעות שינה ולא יכולים להירדם, ואז הם צריכים טיפול תרופות. בסדר, אבל אם אתה עייף, אתה יושב. בן אדם, עכשיו, חלק מהאנשים יצאו ממעגל השינה, אז תעשה איפוס, כמו שאמרת יפה פעם שעברה, אל תישן לילה או שתי לילות, תאפס את הכל. תלמד קצת טכניקות של הרפייה והרגעה, תטפל במחשבות שלך ואתה תאפס את זה ותחזור לשם כמו תינוק, מבטיח לך. וחלק מהאנשים גם יש להם פנטזיה שהם צריכים לשון 7, 8, 10 שעות. ושוב, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, יש אנשים שמספיק להם 4 שעות, יש אנשים שצריכים 10 שעות, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. מאוד אינדיבידואלי.
קצת פונקציה של גיל, של שלב בחיים.
גיל, שלב בחיים. אני מכיר אנשים צעירים שישנים מעט, ואני מכיר אנשים מבוגרים שישנים המון. אני, אם אני יושב מעל 5 שעות, אני כבר נהיה חולה. אשתי, אם היא לא ישנה מינימום 8 שעות, היא לא מתפקדת. בסדר? אנחנו לא מאוד רחוקים בגיל. וזה תמיד היה ככה, בסדר? אז אני, אם אני שעה שישית, אני כבר אין לי סבלנות לישון, זה משעמם לי. אז אני צריך לעשות משהו. אז כל אחד והסגנון שלו, בסדר? עכשיו, יכול להיות שהיא תחיה עד גיל 200, כי היא ישנה טוב, אני אמות בגיל 70, כי אני ישן מעט, אבל אני גם לא מאמין בזה.
אגב, יכול להיות שזה יקרה ככה, אני לא בטוח שזה קשור.
לא קשור, זה בעיקר גנטיקה. בסדר? ממש יש גנים שלונגליביטי גילו אותם עכשיו, ואתה חי שנים בגלל הגנטיקה, לא בגלל השינה, בסדר? וזה נתון, זה מכתוב, איך אומר הערבי.
יש לנו גם תגובה של מושיק שמברך אותנו על העשייה, אז אנחנו רוצים להגיד תודה למושיק על זה שהוא מקשיב לנו.
נברך את מושיק על זה שהוא מברך אותנו.
בדיוק. סך הכל אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, כי זה חלק מהכיף שלנו. וכל מאזין נוסף, בסך הכל ברכה ותענוג. בואו נדבר קצת על מיזם, על היוזמה האחרונה שאלינו, הדרכת העמיתים שאנחנו...
מעולה, אז לי הייתה קבוצת הדרכה ותיקה בימי שישי, שהיו כמה סטודנטים נאמנים שהיו באים לשמוע אותי בתל אביב שם בקריאת עתידים. וחלק מהסטודנטים כל הזמן לוחצים עליי, אז יש לנו, אני מחדש, התחלתי לחדש קבוצת הדרכה של ימי שישי, יש שם עוד כמה מקומות בודדים, ניפגש ב-11 לספטמבר בשעה 10, מי שרוצה שיפנה אליי. גיל, יש את הטלפונים והמיילים שלנו שם כתובים?
כן, כן, ודאי.
בסדר. עכשיו,
ההדרכה, קבוצות ההדרכה הנוספות שאנחנו מתחילים ביחד, הן במהותן שונות. אנחנו מדברים על הדרכת... אנחנו מדברים על הדרכת עמיתים, שאנחנו ננהל אותה, אנחנו נרכז אותה, אבל הרעיון הוא באמת קבוצה של סיור מוחות, הכוונה היא לייצר קבוצות הטרוגניות, אבל סטטיות כמה שאפשר, זאת אומרת שלא תהיה תחלופה תחופה של מטפלים בכל קבוצה. לי יש קבוצה ביום ראשון בערב, אבל אני לא מעוניין שם לעשות שינוי. ואנחנו רוצים לפתוח קבוצות בשני ובחמישי, שעה וחצי הדרכת עמיתים, כמובן בזום, זה לא מפגשים פיזיים, פעם בשבוע או פעם בשבועיים, זאת אומרת, יש את שתי האופציות, ואנחנו נעביר את זה או נרכז את זה פעם יגאל ופעם אני, פשוט משיקולים של נוחות.
אז זהו, בדיוק רציתי להמשיך לדבר על זה, אז יש את הדרכות, קבוצת הדרכה שהיא מנוהלת לקבוצת הדרכה, שהיא יותר טימית במקרה שלי, ופה הדרכת העמיתים היא צריכה להיות בעצם, כמו שגיל אומר, ובסופו של דבר אנחנו פותחים פה עוד שתי תאריכים, עוד שני ימים, כי חלק מהאנשים לא נוח להם שישי, חלק מהאנשים לא נוח להם ראשון, ואז אפשר לבוא ולשמוע אותנו, ואני חושב ש... ואני תמיד אומר את זה, אין טיפול בלי הדרכה. מטפל שמטפל ואין לו הדרכה, אפילו פעמיים בחודש או פעם בחודש בקבוצת הדרכה, הוא מטפל שבסופו של דבר הוא מטפל תקוע. לקבוצת הדרכה יש כמה יתרונות. א', הטיפול עצמו הוא דבר שוחק. וזה שאני נמצא בתוך קבוצה ויכול לחלק חלק מהעומס הזה עם אנשים נוספים, זה מאוד מאוד שומר עליי ומוריד את השחיקה שלי.
הכוח של קבוצת השווים.
הכוח של קבוצת השווים. הדבר הנוסף, כולנו לומדים כל הזמן. אני יכול להגיד לכם שחלק גדול ממה שאני יודע, למדתי בכלל ממכם, מהתלמידים שלי, מהדרכות שלי, מהמטופלים שלי, אבל בגלל שאני מדריך, וגם גיל עכשיו מדריך המון המון אנשים בתוך הקבוצות, אנחנו לומדים המון ממכם ומהדרכות, אז יש המון המון מה ללמוד, כי אנחנו לומדים אחד מהשני כל הזמן. כל מקרה שאנחנו שומעים, כל מקרה שאנחנו דנים, כל מקרה שאנחנו מדסקסים, יצא למידה מאוד 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 משמעותית. אנחנו נשתדל בתוך הדרכות, לא נשתדל, אני עושה את זה כבר שנים, להביא כלים חדשים. כל פעם, אני כל פעם לומד משהו חדש, אני משתדל להביא את זה וללמד, ואז יש הזדמנות לרכוש כלים חדשים ולהשתפר ולהתייעל. והדבר הנוסף, אני מאוד אשמח לעבוד גם על עצמנו בתוך הקבוצות האלה, כי כל אחד לפעמים יש לו מצוקה שלו, יש דבר שהוא מתקשה בהתמודדות שלו מול המטופל הספציפי שלו, אז לא לעבוד רק על המטופל, לעבוד גם על איך אני מול המטופל. לכן, המטפל שמקבל הדרכה קבועה, הוא בהכרח יהיה מטפל טוב יותר. אני, יגאל, בן אדם שלא מקבל הדרכה, מבחינתי הוא בכלל לא מטפל, הוא משהו שאני לא יודע מה, הוא אולי סוג של טכנאי, אני יכול להגיד דברים מאוד מאוד חמורים פה, בסדר? אני לא רוצה שתתפסו אותי במילה, כי אני אדם קיצוני לפעמים. אבל אני הייתי לוקח אותו יותר לא כאיש מקצוע, בסדר? בסדר? זה אותם אינסטלטורים שבאים הביתה ומתקנים את המכונת כביסה סתם. זה בעולם שלי, אז הבנתם, הבנתם מה אני אומר בקטע הזה. אז תיקחו את ההדרכות, יש פה, אני חושב שגיל הוא בן אדם עם רקע מאוד מאוד עמוק, ועם הבנה מאוד גדולה וניסיון מאוד גדול, יש המון המון מה ללמוד ממנו. אתם מכירים אותי. ולכן יש לכם פה הזדמנות פז, לקבל, לראות אותנו או בנפרד, בראשון את גיל או בשישי אותי. אני לא אעשה הדרכות שמעבר לאותה הדרכה חודשי ביום שישי עצמאית, כי זה פשוט דבר שהוא רץ, אבל שאר הדברים אני אעשה ביחד עם גיל במסגרת העבודה המשותפת הזאת. ואנחנו מנגישים לכם את זה, ברגע, אם הקבוצות האלה יתמלאו, אנחנו נראה מה לעשות, אבל זה מאוד חשוב. עכשיו, עוד משהו שאתה רוצה להגיד גיל על הדבר הזה?
לא, אני חושב שיהיה כיף, אני חושב שקבוצות מתחילות להתמלות, קבוצת שני עושה קולות של להתמלא, אני חושב שאנחנו נהנה מזה, יגאל.
בסדר. עכשיו, אתם, אני בטוח שנהנה מזה, גיל, אני בטוח שנהנה מזה, עכשיו אתם כרגע, מי שמאזין לנו, אתם מוזמנים גם להפיץ לחברים שלכם על הפודקאסט ועל ההזדמנות של הדרכה, אנחנו נפרסם את זה גם ברשימות, אבל זה בעיקר שירות. עכשיו, אני...
ההדרכות לא יוקלטו, דרך אגב, אני אזכר עכשיו שנשאלתי, ההבדל הגדול בין, יש הרבה הבדלים בין פודקאסט להדרכות, אלה שיהיו בזום, הם לא יוקלטו.
לא, לא, זה מאוד חשוב שההדרכות לא יוקלטו. אז תפיצו את הבשורה אם אתם יכולים, תירשמו אם נוח לכם, זה שירות שאנחנו נותנים למענכם, אני אישית מפנה זמן לזה, אני מאוד מאוד עסוק, אבל אני חושב שזה נורא נורא חשוב, כי זה ישפר וישמר את המקצועות שלכם, וגם ישפר וישמר את המעמד של כולנו אל מול המקצוע המדהים הזה בעיניי. יופי, עוד דברים גיל, מה שאנחנו מסתכלים.
יהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום, וניפגש בקרוב.
ניפגש בהקלטה הבאה, אם לא קודם.
כן, בהקלטה הבאה בכיף.
יאללה, ביי ביי.
ביי.
יש לי נשמה, זה שיר, בטח, אני אדם אותם, אתה תצא
ביי.